שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים בהלכות נחלות בפרק התשיעי ובו 15 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, האחים שעדיין לא חלקו ירושת אביהן, אלא כולן משתמשים ביחד במה שהניח להן, הרן כשותפין לכל דבר, וכן בשאר היורשין, הרן שותפין בנכסי מורישן, וכל שנשא ונתן כל אחד מהן בממון זה, השכר לאמצע. כלומר, מתחלקים בו בשווה כדין שותפים. הלכה ב', היו היורשים גדולים וקטנים, והשביחו הגדולים את הנכסים, השביחו לאמצע, כלומר, מתחלקים ברווחים בשווה. אמרו, ראו מה שהניח לנו אבא, והרי אנו עושים ואוכלים, כלומר, שמודיעים שמעוניינים לקבל את מה שירוויחו לעצמם. השבח של משביח, והוא שיהיה השבח מחמת הוצאה שהוציא המשביח. אבל אם שבחו נכסים מחמת עצמן, שהוציאו הוצאות מנכסי הירושה, השבח לאמצע. הלכה ג' וכן אם הייתה אשתו של מת, היא היורשת בכלל אחיותיה או בכלל בנות דודיה, והשביחה נכסים, השביחה לאמצע. ואם אמרה, ראו מה הניח בעלי, והרני עושה ואוכלת, והשביחה נכסים מחמת הוצאה, הרי השבח שלה, ואין אומרים שמחלה בגלל השם הטוב שיצא עליה, שסייעה ליתומים. הלכה ד', מי שירש את אביו והשביח הנכסים ונטע ובנה, ואחר כך נודע שיש לו אחים במדינה אחרת, והתברר שהוא שותף עם אחיו בנכסי הירושה, אם קטנים הם, השביח לאמצע, ואם היו גדולים, הועיל ולא ידע שיש לו אחים, שמין לו כאריס, שיתכן שאם היה יודע שיש לו אחים, לא היה מוכן לתרוח עבורם. ומכיוון שהאחים אינם כאן, דין הנכסים כנכסי שבוי שמורידים לקרקעות קרוב שיעבוד בהן ויתול שכר כאריס, אבל בקטנים אין אומרים כן מפני שאין מורידים קרוב לנכסי קטן. וכן אח שירד לנכסי קטן והשביח, כלומר ידע שיש לו אח קטן, וירד לנכסיו, אף שבית דין אינו מוריד קרוב לנכסה קטן, אין שמין לו כאריס, אלא השבח לאמצע, שרי ירד שלא ברשות. הלכה ה', אחד מן האחים שלקח מעות מן הירושה, קודם שחילקו הביניהם, ועשה בהן סחורה, אם היה תלמיד חכמים גדול שאינו מניח תורתו שעה אחת, כלומר, אלא לצורך פרנסתו, והרי זה כאילו התנה במפורש ואמר, ראו מה שהניח לנו אבא, הרי השכר שלו, שאין זה מניח תורתו ומתעסק לאחיו. הלכה וב, אחד מן האחים שהם שותפים בירושה ועדיין לא חילקוה, שמינה הוא המלך גבאי, כלומר ממונה לגבות מיסים וחובות שונים, או סופר אחראי על רישום ההכנסות, שמכניס ומוציא בממון המלך, וכל כיוצא בזה מעבודות המלכים, אם מחמת האחים מינו, כגון שהיה אביהן ידוע בדבר זה, כלומר מוכשר למלאכה זו, ואמרו, נעמיד בנו תחתיו כדי לעשות חסד עם היתומים. הרי הפרס, כלומר התשלום, מעבר למה שמגיע לו על עבודתו, שיתול, וכל השכר, התמורה לעבודה שהסתכר בעבודה זו, לכל האחים. ואפילו היה נבון ביותר וראוי למנותו. ואם מחמת עצמו מינו, הרי זה לעצמו. הלכה זין, אחד מן האחים שהיה נושא ונותן בתוך הבית, כלומר מתעסק במסחר עבור המשפחה, וקנה עבדים בשמו לבדו, שנכתבו השטרות על שמו בלבד, והלווה לאחרים, והיה שטר החוב בשמו לבדו, ואמר, מעות אלו שהלוויתי או שקניתי בהם עבדים אלו, שלי לבדי הם, שנפלו לי מבית אבי, אמי, כלומר, ואחיו נודו מהם אחרת, ולכן ירש הממון לבדו. או, מציאה מצאתי, או מתנה ניתנה לי, עליו להביא ראיה, שמא נטל ממאות הירושה, והשתמש בהן לצורכי עצמו. עליו להביא ראיה, שנפלה לו ירושה אחרת, או מצא מציאה וזכה במתנה. וכן האישה שהייתה נושאה ונותנת בתוך הבית, כלומר, אישה נשואה שמתעסקת בנכסי הבעל, והיו עונות, שהן שיטרי ממכר עבדים ושיטרי חובות, יוצאות על שמה, ואמרה שלי הם שנפלו לי מבית אבותיי, עליה להביא ראיה שנפלה לה ירושה. וכן אלמנה שהייתה נושאה ונותנת בנכסי יתומים, והיו עונות ושטרות יוצאין על שמה, ואמרה, מירושה נפלו לי, ממשפחת בית אביה, או מציאה מצאתי, או מתנה ניתנה לי, עליה להביא ראיה. ואם יש לה נדוניה, כלומר הנכסים שהביאה אמה בנשואיה מבית אביה, ואשר חוזרים לרשותה לגמרי לאחר מות בעלה, ואמרה, מנדוניתי לקחתי, נאמנת. כיוון שידוע שיש לה ממון משלה, אפשר לתלות בו. אבל אם אין לה נדוניה ולא הביאה ראיה, הרי הכל בחזקת היורשין. הלכה ח' במה דברים אמורים? באחים ובאלמנה שאין חולקין באיסתן, כלומר שהם שותפים בכל הנכסים וגם במזונותיהן. אבל אם היו חולקין באיסתן, שמא מאיסתו קמץ, חסך משלו וכך קנה או הלווה. והלכים להביא ראיה שאין משל אמצע. וכן אם את זה הנושא ונותן בתוך הבית, על האחים להביא ראיה, ואף על פי שלא היו חולקין באיסתן. כלומר, אף על פי שאם אביהם היה חי, היה עליו להביא ראיה שנכסים שלו לבדו, כדלעיל בהלכה הזין, כאשר מת, אין דורשים היתומים להביא ראיה, מכיוון שאינם מכירים בראיות של אביהם. הלכה ת' אחד מן האחים ששטר חוב יוצא מתחת ידו, כלומר שמחזיק בשטר חוב של אביו שילבה מעות לאחר, וטוען שאביו נתנו לו במתנה. עליו להביא ראיה שאביו נתנה לו בכתיבה ומסירה, כלומר שטר חוב אינו נקנה ככל מטלטלין, עד שיכתוב הנותן למקבל שמקנה לו את השטר והשעבוד שלו, ובנוסף לכך ימסור לידו את שטר החוב, או שציווה לו בו כשהוא שכיב מרע, כלומר במקרה שהוא שכיב מרע תקנו חכמים שיכול להקנות שטר חוב בדיבור, ואם לא הביא ראיה, הרי הוא לאמצע. הלכה י' במה דברים אמורים? שהמחזיק בשטר חוב שאחר הלווה צריך להביא ראיה באחים, מפני שחזקתן שומטין זה מזה, כלומר מורים יותר לחטוף זה מזה מפני שכולם יורשים. אבל אחר שטען שניתן לו במתנה או שקנה הוא מבעליו, גובה בו ולא צריך להביא ראיה. הלכה י' אחד מן האחים שנטל 200 זוז ללמוד תורה או ללמוד אומנות, כלומר נטל מן הירושה המשותפת לפני שחילקו ביניהם והלך למקום אחר, יכולין האחים לומר לו, אם אין את אצלנו, אין לך מזונות, אלא לפי ברכת הבית, כלומר החלק היחסי במזונות המשותפים, שאין הוצאת מזונות האחד לבדו כהוצאת מזונותיו בין רבים, שההוצאה למזון קטנה באופן יחסי בריבוי אנשי הבית. הלכה י' ב', מי שמת והניח בנים גדולים וקטנים, אין הגדולים מתפרנסים פרנסת הקטנים, ולא הקטנים ניזונים מזונות הגדולים, אלא חולקין בשווה. נשאו גדולים, כלומר התחתנו, והוציאו עבור צורכי החתונה מהנכסים המשותפים. נשאו גדולים והתחתנו לאחר מיתת אביהם. יישאו הקטנים גם כן מכלל הנכסים, ואחר כך יחלוקו. כלומר, יישאו הקטנים גם כן מכלל הנכסים, באותו סכום שהוציאו הגדולים, ואחר כך יחלוקו. נשאו הגדולים בחיי אביהן, ונתן להם אביהם משלו, ואמרו הקטנים לאחר מיתת אביהן, הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם, שהקטנים רוצים ליטול את תוצאות הנישואין מהרכוש המשותף, כפי שקיבלו האחים שנישאו בחיי האב, אין שומעין להן, אלא מה שנתן להם אביהן, נתן. וכל זה מדובר לגבי בנים. אך לגבי בנות, תקנו חכמים שאם נישא בת בחייו, וניח אחריו בת אחרת שלא נישא, תיטול השנייה בנשואיה, כמו שנטלה הגדולה. הלכה י' ג', נישא האב את בנו ועשה לו משתה, והייתה הוצאה משל האב, ונשתלחה שושבינות לזה הבן בחיי האב, כשהיא חוזרת לחבר ששלח את השושבינות בזמן שהוא מתחתן, לאחר מיתת האב, חוזרת מן האמצע. כלומר, כיוון שהוצאות המשתה באו משל האב, נתחייב האב להחזיר את השושבינות שקיבל, וכשמת נתחייבו נכסי הירושה. אבל אם הוציא הבן במשתה משלו, אינה חוזרת אלא מחלק הבן שנשתלחה לו בלבד. כלומר, כאשר הוצאות סעודת הנישואין היו משל הבן, השושבינות היא חוב שמוטל עליו בלבד, ולכן חוזרת מחלקו בירושה ולא מהרכוש הכללי של הירושה. הלכה י' ד', אב ששלח שושבינות בשם אחד מבניו, כלומר שפרש האב שהמתנה נשלחת בשם אחד הבנים, כשתחזור השושבינות לאותו הבן, הרי שלו בלבד. אבל אם שלח האב בשם בניו סתם, כשתחזור, תחזור לאמצע. ואין זה שנשתלחה לו חייב להחזירה, עד שיסמכו עמו הבנים כולם, שהרי כולן שושבינים. שבשם כולן נשתלחה. לפיכך, אם שמח עם מקצתן, מחזיר חלק זה ששמח עמו בלבד, והרי הוא לאמצע. כגון שהיו שלושה בנים, ושמח עם אחד מהם יחזיר שליש השושבינות. והרי הוא לאמצע, כלומר כולם ייהנו מאותו חלק שחזר, כדין חוב שפרה חייו לאביהם. על אחת הדבב אומר הרמב״ם, גדול האחים, שהיה לובש ומתכסה מלבושים נעים, אם יש לאחים הנאה ממנו כדי שיהיו דבריו נשמעים, כלומר בניהול מסע ומתן עבור האחים משום שנראה הדור, הרי זה לובש מתפוסת הבית, כלומר הוא לובש מהרכוש המשותף קודם שהתחלקו בו היורשים. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים הלכות נחלות בפרק התשיעי. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם יומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים הלכות נחלות בפרק העשירי ובו שמונה הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, שני אחים שחלקו ובא להם אח ממדינת הים שלא ידעו עליו וחילקו את הירושה בלעדיו, וכן שלושה אחים שחלקו ובא בעל חוב שילבה כסף לאביהם ונטל חלקו של אחד מהן, אפילו נטל זה קרקע וזה כספים, בטלה מחלוקת. כלומר, בעל חוב הנפרע מן היורשים אינו נפרע אלא מן הקרקע, וכאשר אחד נטל כספים ואחד נטל קרקע, אין אומרים שלקח קרקע על דעת כן, שאם יבוא בעל חוב יגבה ממנו, אלא חלוקה בטלה, וחוזרין וחולקין השאר בשווה, כלומר מה שנשאר אחרי שגבה מלווה חובו. הלכה ב', מי שציווה בשעת חוליו, כלומר ביותו שכיב מרע, שדבריו ככתובים וכמסורים, שיתנו לפלוני דקל או שדה מנכסיו, וחלקו האחים ולא נתנו לו כלום, הרי המחלוקת בטלה. וכיצד עושין? נותנין מה שציווה מורישן, ואחר כך חוזרין וחולקין כתחילה. הלכה ג', האחים שחלקו שמין מה שעליהן. האחים שחלקו פירוש שבאים לחלוק לאחר שהשתמשו בתחילה בנכסים במשותף וקנו בהם בגדים לעצמם ולמשפחתם. שמין מה שעליהן, כלומר מעריכים את שווי הבגדים שקנו מהנכסים המשותפים ומנקים אותו מן הירושה. אבל מה שעל בניהם ובנותיהם שקנו להם מתפוסת הבית אין שמין, וכן מה שעל נשותיהם שכבר זכו בהן לעצמן. כלומר, הילדים ואנשים זוכים בבגדים שקנו להם ואינם שייכים לממון הירושה המשותף. במה דברים אמורים? בבגדי חול, אבל בבגדי שבת ומועד, שמין משל להן. שהם יקרים יותר ואינם צורך בסיסי, אין האחים מקנים אותם לבניהם ונשיהם. הלכה ד', מי שהניח יתומים, מקצתן גדולים ומקצתן קטנים, ורצו לחלוק בנכסי אביהן כדי שיתלו הגדולים חלקן. מעמידין בית דין אפוטרופוס לקטנים. מעמידין מיופה כוח או נאמן שיש לו זכות לנהל נכסיו ועסקיו של אחר. הוא בורר להם החלק היפה. בוררים לכל אחד חלק הראוי והמתאים לו. ואם יגדילו, אינן יכולים למחות ולדרוש חלק אחר בטענה שיש להם עדיפות בחלק אחר. שהרי על פי בית דין חילקו להם. ואם טעו בית דין בשומה ופחתו שטות, כלומר שהעריכו שווי הנכס של הקטנים פחות שישית משווי האמיתית, יכולים למחות. בדרך כלל שיש טעות של שישית שטות, המקח קיים וצריך להחזיר את ההפרש, וכשהטעות יותר משישית המקח בטל. אמנם כשבית דין טועים הדין שונה, וגם בטעות של שישית ניתן לבטל את המחירה. וחוזרין וחולקין חלוקה אחרת אחר שיגדילו וגילו היתומים את הטעות. הלכה ה', מי שמת והניח יורשים גדולים וקטנים צריך למנות אפוטרופוס, צריך למנות לפני מותו אפוטרופוס שמתעסק מטפל בחלק הקטן עד שיגדיל, ואם לא מינה, חייבים בית דין להעמיד להם אפוטרופוס עד שיגדילו, שבית דין הוא אביהן של יתומים, כלומר מופקדים על טובתם של היתומים. הלכה וב, ציווה המוריש ואמר, יינתן חלק הקטן לקטן, ומה שירצה יעשה בו. הרשות בידו, שיכול אדם לנהוג בממונו כרצונו, ובית דין אינם צריכים למנות אפוטרופוס. וכן אם מינה המוריש אפוטרופוס, על הקטנים, קטן, או אישה, או עבד, שיתעסקו בנכסי יורשיו הקטנים, הרשות בידו. אבל אין בית דין ממנין אפוטרופוס, לא אישה, שאין דרכה של אישה לצאת ולבוא ולתרוח בנכסים, ולא עבד, כנעני, שאינו נאמן, ולא קטן, ולא עם הארץ, שהוא בחזקת חשוד על עבירות, אלא בודקין על אדם נאמן ואיש חיל, שלא ירא להציל נכסי היתומים, ויודע להפך בזכות היתומים וטוען טענותם. ויש לו כוח בעסקי העולם, שיודע לנהל מסע ומתן, כדי לשמור נכסיהם ולהרוויח שבחן. ומעמידין אותו על הקטנים, בין שהיה רחוק, בין שהיה קרוב לקטן. אלא שאם היה קרוב, לא ירד לקרקעות. כלומר, שאין מורידים קרוב לנכסי יורש כדלאל, פרק ח' הלכה א'. הלכה ז', בית דין שהעמידו אפוטרופוס ושמעו עליו שהוא אוכל ושותה ומוציא הוצאות יותר מדבר שהוא עמוד בו, כלומר יותר ממה שעל פי הערכת נכסיו, ניתן להניח שהוציא משלו, ראוי להן לחוש לו שמה מנכסי יתומים הוא אוכל, ומסלקין אותו ומה מדין אחר. אבל אם מינה הוא מביא יתומים, אין מסלקין אותו, שמה מציאה מצא, וההוצאות שהוציא מקורן ברווח שהרוויח מאותה מציאה. אלא אם כן באו עדים שהוא מפסיד נכסי יתומין, מסלקין אותו, שאילו ידע אב על כך לא היה ממנה אותו. וכבר הסכימו הגאונים שמשביעין אותו, הועיל והפסיד. הגם שבדרך כלל אין משביעים אפוטרופוס שנתמנה על ידי האב. והוא הדין לאפוטרופוס שמינה הוא אביא יתומים והייתה שמועתו טובה, שידוע כאדם כשר, והיה ישר ורודף מצוות, וחזר להיות זולל וסובב והולך בדרכי החשד, או שפרץ בנדרים שמרבה לנדור, ויש להניח שלא תמיד מקיים דבריו, ובאבק גזל, מעשה עבירה כאין גזל כגון משחק בקובייה, בית דין חייבים לסלק אותו ולהשביעו, ולמנות להן אפוטרופוס כשר. וכל הדברים האלו כפי מה שיראה לדיין, שכל בית דין ובית דין הוא אביאן של יתומים, שעל בית הדין בכל מקום וזמן לדאוג לטובת היתומים. הלכה אחת, אומר הרמב״ם, קטן שיגדיל, אפילו היה אוכל ושותה יותר מדי, הוא מפסיד והולך בדרך רעה, אין בית דין מונעין ממנו ממונו, ואין מעמידין לו אפוטרופוס, מכיוון שהוא בן דעת עליו לדאוג לעצמו, ואין בית דין מחויב בכך, אלא אם כן ציווה אביו או מורישו שלא ייתנו לו, אלא אם כן היה כשר ומצליח, או שלא ייתנו לו עד זמן פלוני, והשוטה והחרש הרי הן כקטנים, ומעמידין להן אפוטרופוס. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר משפטים הלכות נחלות בפרק העשירי. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם הימי ואנחנו עוסקים בספר משפטים הלכות נחלות בפרק 11 ובו 12 הלכות, והוא הפרק החותם ומסיים את הלכות נחלות, ומסיים גם כן וחותם את ספר משפטים. הלכה א' אומר הרמב״ם, מאות של יתומים שהניח להן אביהן אינן צריכין אפוטרופוס, אלא כיצד עושים בהן? בודקין על מי שיש לו נכסים, שיש להם אחריות ויהיו עידית, כלומר מחפשים אדם שיש לו קרקעות משובחות, שאדם כזה מצבו הכלכלי יציב וההשקעה אצלו היא ללא סיכון גדול, ויהיה איש נאמן ושומע דיני תורה, ומעולם לא קיבל עליו נידוי, שבית דין לא נידו אותו, ונותנים לו המעות בבית דין קרוב לשכר ורחוק להפסד, באופן שיש סיכוי גבוה שהיתומים ירוויחו ולא יפסידו, ונמצאו היתומים נהנין משכר המעות. וכן אם אין לו קרקע ונתן להן משכון זהב משובר שאין בו סימן, כלומר נתן להן משכון כדי להבטיח את מעות היתומים, זהב משובר, חתיכות של זהב שלא נעשים מהן חפצים ותכשיטים, נוטלין בית דין המשכון ונותנים לו המעות קרוב לשכר ורחוק להפסד. ולמה לא ייקחו משכון כלים של זהב או חלי של זהב, תכשיט של זהב, שמה של אחרים הוא, ויתנו סימן ויתלו אחר מותו, אם ידע דיין שאין זה עמוד. כלומר, שאם בא אדם וטען שיפקיד אצל חברו חפץ קודם אותו, ונתן סימנים, מוצאים את החפץ מיד היתומים ונותנים לו, ובתנאי שהדיין מכיר את האדם שמת ויודע שלפי עומדן אונו, לא מסתבר שהחפץ היה שייך לו. וכמה יפסקו בשכר, מה אחוז הרווחים שיקבל המתעסק? כפי מה שיראו הדיינים, או שליש השכר או חציו, אפילו רביע השכר ליתומים. אם ראו שזאת תקנה להם, עושין. לא מצאו אדם שיתנו למעות רחוק להפסד וקרוב לשכר, הרי לא מוציאים מהן מזונות מעט מעט, עד שיקנו להן במעות קרקע, עד שיקנו להן במעות העודפות על מזונותיהן קרקע, וימסרו אותה ביד האפיטרופוס שיעמידו להן. הלכה ב', כל המיטלטלין של יתומים שמין אותן ומוכרין אותן מיד בבית דין, שמה יגנבו או יתקלקלו. ואם היה השוק קרוב למדינה, מוליכין אותן השוק ומוכרין אותן, שמחירם שם יקר יותר, והצטרפו דמיהן עם המעות של יתומים, והנהגו בהם כדרך שנוהגים במעות. הלכה ג', מי שהיה בידו שחר של יתומים, משקה משקר, עשו מפירות ומתבואה, אם יניחו כאן עד שימחר, שמה יחמיץ, ואם יוליכו לשוק, שמה יראו אונס בדרך, הרי זה עושה בו כדרך שהוא עושה בשלו, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ד', כשמעמידין בדין האפיטרופין, מוסרין לו כל נכסי הקטן, הקרקעות והמיטלטלין שלא נמכרו, והוא מוציא ומכניס ובונה וסותר וסוחר ונוטע וזורע ועושה כפי מה שיראה שזה טוב ליתומין ומאכילן ומשכן ונותן להן כל הוצאתן כפי הממון או כפי הראוי להם, כפי הנכסים שיש להם ולא ירוויח להן יותר מדי, כלומר לא ייתן להם צורכיהם ברווח ובריבוי ולא יצמצם עליהן יותר מדי. הלכה ה', כשיגדלו היתומים, נותן להן האפוטרופוס ממון מורישן, ואינו צריך לעשות חשבונות מה הכניס ומה הוציא, אלא אומר להם, זהו הנשאר, ונשבע בנטילת חפץ שלא גזלם כלום, שמפני שיכול להורות היתר לעצמו לקחת ממון היורשים מחמת הטרחה שתורח עבורם, תקנו חכמים שיהיה אפשר לחייבו להישבע בטענת ספק, כשיש חשד שמא נתן ממון, גם אם אין ודאות בעניין. ושבועה זו נעשית בנקיטת חפץ, דיינו בעודו אוחז ספר תורה בידו. במה דברים אמורים? בשמינו בדין, כלומר שאנשים רוצים שימנו אותם בדין, אפוטרופוסים, כדי שתתפרסם נאמנותם אצל בני אדם, ואינם נרתעים מכך שיחייבו אותם שבועה. אבל אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים, אם אביהם של היתומים הוא אדם אחר שהוריש את הנכסים מינה את האפוטרופוס, וכן שאר המורישין, אינו נשבע על טענת הספק, מכמה שהאפוטרופוס אינו מקבל שכר על עבודתו, פטרו משבועה בטענת ספק, כדי שלא יימנע מלהיות אפוטרופוס. יש לאפוטרופוס, מותר לו ללבוש ולהתכסות מנכסי יתומים, כדי שיהיה מכובד כדין אח גדול, ויהיו דבריו נשמעין, והוא שיהיה ליתומים הנאה בנכסיהן, ביהיו דבריו נשמעין. הלכה ו', יש לאפוטרופין למכור בהמה, עבדים ושפחות, שדות וחרמים, לאכיל היתומין, אבל אין מוכרין ומניחין המעות, שמא יגנבו מפני שהנכסים חשובים יותר, ואין מוכרין שדות לקח עבדים ולא עבדים לקח שדות, שמא לא יצליחו. אבל מוכרין שדה לקח שברים לעבודות שדות אחרות, שהשברים הם עיקר כל נכסי שדות. כלומר שמשמשים לעיבוד השדה, ובלא שברים אין עבודת השדות מתקיימת. הלכה זין, אין האפיטרופין רשאין למכור ברחוק ולגאול בקרוב, כלומר למכור שדות הנמצאות במקום רחוק כדי לקנות שדות קרובות יותר, למכור ברע ולגאול ביפה, שמא לא יצליח זה שקנו, ונד רשאין לדון ולחוב על מנת לזכות ליתומים, כלומר לייצג את היתומים, בתביעה ולחייבם בדבר, אף על פי שהם חושבים שעל ידי כך עשוי לצאת ליתומים רווח יותר גדול מצד אחר, שמה לא יזכו, ונמצא החוב קיים. הלכה ח', אין אפיטרופין רשאין להוציא עבדים לחירות, שרשאים רק למכור כדי להכיל היתומים, ואפילו לקח מן העבד דמיו שיצא לחירות, מפני שנראה הדבר כשחרור בלא דמים, ומתוך כך יבוא לזלזל בנכסי יתומים. אבל מוכרים לאחרים ולוקחים מהן הדמים על מנת שיוציאו לחירות, ואותן האחרים הם שמשחררים. כלומר, לקונים יש רשות להוציאו לחירות אם ירצו. הלכת את אפיטרופין תורמין ומאסרין נכסי יתומים כדי להכילן, שאין מאכילין את היתומים דבר אסור. אבל לא יעשו ויתרומו כדי שיניחו הפירות מתוקנין, אלא ימכרו אותן תבל, והרוצה לתקן, יתקן. כלומר, ימכרו אותן תבל, ולא יפרישו מהם תרומות ומעשרות לפני כן, והגם שבדרך כלל אסור למכור תבל, חכמים יתירו זאת, כשיש צורך בדבר כגון במקרה זה שנעשה לטובת היתומים. הלכה יוד, אפיטרופין עושים לקטנים סוכה ולולה וציצית ושופר וספר תורה, תפילין ומזוזה ומגילה, כללו של דבר. כל מצוות עשה שיש לה קצבה, מחיר ידוע מראש, בין שהיא מדברי תורה, בין מדברי סופרים, עושים להן, אף על פי שאינן חייבים במצווה מכל המצוות, שהרי קטן פחות מגיל 13 לא חייב במצוות מן התורה, אלא כדי לחנכן, להרגיל אותם במצוות, אבל אין פוסקין עליהן צדקה, ואפילו לפדיון שבועין, שהיא מצווה חשובה ביותר, מפני שמצוות אלו אין להן קצבה. וצדקה שיש לה קצבה מסוימת ויש בה צורך מיידי למקבלים, כגון שאבי היתומים, היה נותן סכומי כסף קבועים לקרובה ועניים, ובכך מנע מהם לחזר על הפתחים, אפשר להמשיך לתת סכומים אלו מכספי יתומים, לדעת הרמה. ולדעת הבך, אין גובים מכספי יתומים אפילו צדקה שיש לה קצבה, אלא אם כן יש בזה תועלת ברורה ליתומים. הלכה י' א', ומי שנשתתה או נתחרש, בית דין פוסקין עליו צדקה, מכיוון שהצדקה חובה עליו נשתעבדו נכסיו, אם היה ראוי לפי מצבו הכלכלי. הלכה י' ב' אומר הרמב״ם, אף על פי שאינה אפיטרופוס צריך לעשות חשבון, כמו שבארנו לעיל בהלכה ה', צריך לחשב בינו לבין עצמו ולדקדק ולהיזהר הרבה מאביהן של אלו היתומים שהוא רוכב ערבות, כינוי לקדוש ברוך הוא שהוא שליט על הרקיע העליון, שבו צדק ומשפט צדק ובו גנוזים חיים שלום וברכה, להשפיע טוב לעושים צדק ומשפט וצדקה, שנאמר סולו שבחו ורוממו לרוכב בערבות בישמו וכו', אבי יתומים וכו'. בריך רחמנה דסייען, ברוך השם שעזרנו, נגמר ספר 13 בעזרת שדי, ומניין פרקים של ספר זה 75, הלכות שכירות 13 פרקים, הלכות שאלה 8 פרקים, הלכות הלוואה 27 פרקים, הלכות טוען ונטען 16 פרקים, הלכות נחלות 11 פרקים. סיימנו בעזרת השם את הלכות נחלות ואת ספר משפטים, ספר ה-13 ביד החזקה. מתחילים בעזרת השם בשיעור הבא, את ספר ה-14 ביד החזקה, ספר שופטים, שהוא החותם ומסיים את היד החזקה לרמב״ם. על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, ובני ישראל יוצאים ביד רמה בגאולה האמיתית והשלמה, דמשיח תדכנו, הרבי שליט המלך המשיח שיבוא ויגלנו ויסמכנו מיד ממש, יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח, לעולם ועד.